ראשית כל אני רוצה לפתוח בדברי המדרש על הפרשה כאן, על גדול קידוש השם וחילול השם. המדרש מספר לנו כך: ויהי רעב בימי דוד, שנה אחר שנה דוד חיפש את הסיבה, עד שהוא שאל באורים ותומים, והקדוש ברוך הוא אמר לו שזה באשמת שאול, ועל זה שהוא שפך דמים על שאול, על בית שאול ועל בית, על הדמים שהוא שפך. שהוא שפך במאה גבעונים. הם לא היו צדיקים גדולים הגבעונים, אבל בכל זאת הייתה קפידה ששפך דמים לחינם. הוא קרא לגבעונים ושאל אותם מה עושים. אותה שעה אמר דוד, בשביל הגרים הללו עשה הקדוש ברוך הוא לעמו כן. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אם תרחיק את הרחוקים סופך לרחק את הקרובים. צא ולמד מיהושע רבך, שבשעה שמעו הגבעונים עלה אלינו מהרה והושיע לנו ועזרנו. באותה שעה אמר דוד, אמר יהושע, וכי בשביל הגרים הללו אנו מטריחים את הציבור? אמר לו הקדוש ברוך הוא, יהושע, אם תרחיק את הרחוקים סופך לרחק את הקרובים. מין הדרכה מיוחדת במינה, יחסים, איך צריך להתייחס גם לרחוקים. אותה שאמר דוד, ג' מתנות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, רחמנים, ביישנים, גומלי חסדים, וזה מידה מיוחדת לישראל. ביקש מהגבעונים שהם מה הם רוצים, וכל הדברי הפיוס שהוא רצה להציע להם הם לא היו מוכנים לקבל. הם רצו שיהרגו את בניו של שאול על שהמית ממנו איתנו שני אנשים, שבע אנשים, שני חוטבי עצים, בית שואבי מים, חזן וסופר ושמש. אמר להם, מה אתם רוצים? במה חפר וברכו את נחלת השם? אמר להם, מה נעה יש לכם מזה שתרגו את בני בית שאול? ולא רצו להתפייס. רצה לתת להם כסף זהב, ולא רצו להתפייס. ולא הייתה ברירה אלא למסור בידם את בני שאול. והם הרגו אותם ותלו אותם. והמדרש ממשיך, מתחילת קציר שעורים עד ניתח עליהם מים מן השמיים, מלמד שהומתו ביודוו בסיוון. זה היה תחילת קציר שעורים, יום שהיו מקריבים את העומר, וזה נמשך עד ימות הגשמים, נשארו תלויים. רבי יחא בר זבין אמר בשם רבי יושעיה הגדול, בשם רבי יושעיה, גדול הוא קידוש השם מחילול השם. בחילול השם כתיב, לא תלין נבלתו על העץ, ובקידוש השם כתיב, מתחילת קציר שעורים עד ניתח עליהם מן השמיים, עד ניתח עליהם מים, עד שניתח מים עליהם מן השמיים. מלמד שהיו תלויים מיודוו בסיוון עד יודזיין במרחשוון. וכתיב לו, יומתו אבות על בנים, ובנים מתו באבון אביהם. כלומר, כאן כמה דברים שנגד הסדר של התורה, נגד ההלכה. אמר רבי חייא בר אבא ורבי שמעון בשם רבי יוחנן, מוטב תעקר אות אחת מן התורה ואל יתחלל שם שמיים בפרסיה. והיו אומות העולם אומרים, תורתן של אלו פלסטר. לסתומי. כתוב בתורתן לא תלין נבלתו, ואלו תלויים שבעה חודשים. כתוב בתורתן אין דמנים בית ביום אחד, ואלו שבעתם יחד. וכתוב בתורה לא ימתו אבות על בנים, ואלו מתו בנים, ואלו מתים באבון אבותם. והיו שואלים עליהם, מה חטאו? אלו שנשתנית עליהם מידת הדין. והיו ישראל אומרים להם, אבותם של אלו פשטו ידיהם בגירים גרורים. אמרו להם, וכי מה טבען? אמרו להם, אלו הגרים שנתגיירו בימי יהושע. אמרו להם, וכי בשביל הגרים הגרורים הארורים הללו עשה הקדוש ברוך הוא לעמו כן? ומה בבני מלאכים כן, בדיוטות על אחת כמה וכמה? מה עם אלו שלא נתגיירו לשביל, כלומר, בני מלאכים קיבלו כאן את העונש, בדיוטות על אחת כמה וכמה? מה עם אלו שלא נתגיירו לשם שמיים? ראו איך טבע הקדוש ברוך הוא ידמן? המתגייר לשם שמיים על אחת כמה וכמה? ודאי אין אלוהה כאלוהיהם, ואין אומה כאומתה, ואין לה לדבק אלא באומה זו שאלוהיה גדול מכל אלוהים. כלומר, אז יש כאן מבט של המדרש קצת שונה מהמבט הרגיל שרגילים אליו. כלומר, זאת אומרת לא שונה, מוסיף עוד איזה פן מסוים, חשבון של זהירות בחילול השם. וכאן קרה איזה פגיעה בגויים שלא בצדק, בגרים, גרורים, ארורים, כן? אבל פגעו בהם, הרגו אותם שלא בצדק. הקדוש ברוך הוא תובע מעם ישראל על ידי שהוא שלוש שנים רעב, תובע את דינם של הארוגים האלה, שלא להרוג סתם לחינם. ונאלצים לעשות מעשה כזה של לתלות אותם בני מלאכים ולהשאיר אותם תלויים על עץ שבעה חודשים, ויצא מזה קידוש השם גדול מאוד. אומר המדרש, מיד נתגיירו הרבה גרים מאומות העולם באותה שנה קוף נון אלף, 150 אלף גרים. ראו, ככה יחס לאנשים רחוקים. כלומר, מרחק את הרחוקים, סופו לרחק את הקרובים. זו תכונה לרחק, ואחר כך מתפשטת הלאה. הורגים מישהו שלא כל כך רחוק, בסוף יכולים גם לפגע בקרובים. זהירות, לא לעשות שום דבר שלא כדין. מה שמגיע, מגיע. צריך דין נקמה, יש דין נקמה בתורה. נקומת נקמת בני מדיין. בני ישראל ממדיין. כלומר, יש פעמים שכן מותר לעשות על פי הדין. אבל כשזה לא נכון על פי הדין, אז זה חילול השם. וצריך לקדש, לתקן את זה בקידוש השם, ולהניש את האשמים בכל חומר הדין. זה פשוט מדרש, שאם חכמי ישראל אומרים אותו, אנחנו לא יכולים שלא להתבונן בו וללמוד ממנו. נקודה נוספת שאנחנו, יש לנו כאן בפרשה, מצוות וידוי. קחו עמכם דברים ושובו אל השם. התורה מלמדת אותנו איך אפשר אדם, איך אדם יכול לתקן את עצמו מהחטא שחטא, חטא בשוגג או במזיד. פה בפרשה אנחנו מדברים על שוגג, אבל הוא עדין כמובן למזיד. אדם יכול לשוב בתשובה ולהתוודות על חטאו, ואז מתכפר לו. אנחנו צריכים להתבונן מה עושה החטא ומה העניינה של התשובה. כשאנחנו מקיימים מצווה, אז אנחנו יש מצוות שעליהם יש אמירה של לשם ייחוד קודשה בריחו שכינת חטא יחדים את ש את קודשא בריחו ושכינתה. כלומר, כל מצווה שאנחנו מקיימים, אנחנו מאחדים כביכול את השכינה עם הקדוש ברוך הוא. מה פירוש מאחדים את השכינה עם הקדוש ברוך הוא? ריבונו של עולם הוא למעלה, למעלה ניסה, מעל כל, והוא משפיע על העולם, הוא מקיים את העולם, מקיים את העולם באופן הגשמי שלו, ומשפיע על העולם גם באופן הרוחני, גם את כל כוחות הרוח וכל כוחות האמונה וההערה האלוקית. זה הכל שפע אלוקי שהקדוש ברוך הוא משפיע על העולם. זאת אומרת, יש שכינה שהיא שורה בעולם, ויש ריבונו של עולם שהוא למעלה ניסה מעל הכל. השכינה מופיעה בעולם ביותר שלימות ומחוברת עם מקורה, בשעה שהעולם עושה את רצונו של ריבונו של עולם, כשהיא באמת שורה. ולכן כל מצווה שאדם עושה, הוא גורם להופעת השכינה ולחיבורה, כלומר להמשכת האור האלוקי של השכינה אל המציאות, וההופעה של השכינה שיש במציאות שהיא מתחברת עם מקורה. כל ישראל מקבל בכללותם, המדרגה הכללית של ההופעה הכללית של כלל ישראל, זה מדרגה של שכינה. כנסת ישראל זה בחינה של שכינה. כלומר, כללות הכוח הרוחני של האומה בכללותו, זה בחינה של מציאות של שכינה. כי נשמת ישראל, נשמה עליונה, אלוקית, ונשמת כללות ישראל, גדר כזה של מציאות של שכינה. עושים ישראל מצוות, מתגלה השכינה, מתגלה אור השם בעולם, מתגלה רצונו של ריבונו של עולם בעולם, כי הרי הוא רוצה שאנחנו מקיים את מצוותיו. כשאנחנו מקיימים את רצונו, אז רצונו מתגלה ומופיע, והשכינה מתגלה. גילוי השכינה גורם שהיא גם, כלומר שהערה נמשכת מלמעלה למטה, שהערה וחוזרת חלילה, כמובן וחוזרת בחזרה למעלה. יש קשר בין קודשא בריך ושכינתה. חס וחלילה שלהפך, כשאדם עושה עבירה, אז הוא בעצם מפריד את הקדוש ברוך הוא מהשכינה, את השכינה מהקדוש ברוך הוא. והשכינה, כלומר ההערה הרוחנית שנמצא בעולם, היא לא מתגלה, היא לא מופיעה, היא כבושה, היא בגלות, היא מחוסה, היא נסתרת. אנחנו מקיימים מצוות, אנחנו מוציאים אותם מהסתר אל האור. חס וחלילה לא מקיימים, או נכשל מישהו בעבירה, הוא בעצם יוצר הפרדה בין קודשא בריך הוא ושכינתו. התיקון על ידי התשובה. כשאדם שב בתשובה, אז הוא מחבר לא רק את עצמו אל מקורו, הוא בעצם מחבר את השכינה בחזרה אל מקורה. זה הבחינה של תשובה. תשוב, ככה דרשו חכמים, תשוב ה', תיקח את ה' ותשיב אותה אל מקורם. איזה ה'? זה ה' של שם שמיים, של כי הופעת השכינה זה הופעת שמו יתברך, כן? כל גילוי שכינה זה גילוי של שם שמיים. ראיתם בסידורים שיש סידורים שיש שם שילוב של שם הוויה ושם אדנות. אז יש פעמים שהשילוב הוא נעשה בצורה כזאת, שכתוב י, ק, ו, ובתוך ה-ה האחרונה מופיע שם א, ד, נ, י. כלומר, ה-ה האחרונה היא שם אדנות. היא בעצם השכינה. היא בעצם זה באמת, אני רוצה להסביר את השם. שם הוויה זה ריבונו של עולם בעצמו. לא בהופעתו אלינו. מציאותו, מציאות השם, ריבונו של עולם נמצא מציאות קיימת, היה הווה ויהיה תמיד. זה השם שם הוויה. שם הדנות זה ביחס כבר לבריאה. הוא אדון של מישהו, שלנו. הוא אדון של העולם. הוא בורא את העולם, הוא יוצר את העולם. זה כבר התייחסות. אין אדון בלי שהוא אדון של מישהו, שהוא אדון שלהם. זאת אומרת, הריבונו של עולם, כשיש עולם, ריבונו של עולם מתגלה בעולם, והתגלותו בעולם היא בשם, בשם הזה, בשם הדנות בהי. הדנות הזה נמצא מבטא ההי האחרונה הזאת, היא מבטא את השם הזה. כשאדם חס וחלילה חוטא, חס וחלילה חוטא, הוא קוטע, כביכול חוצץ בתוך שם השם. לוקח ועושה מחיצה ומפריד את האות האחרונה של שם השם ממקורה. וזה, כן, זה נוקף שם השם יומת. מי שפוגע בשם שמיים, לוקח ופוגע בשם שמיים. הוא שב בתשובה, הוא לוקח את ההי ומשיב אותה בחזרה אל המקורה. תשוב ההי, ההי הזאת האחרונה, לשיב אותה אל השם, ושהשם יהיה אחד, שהשם יהיה מחובר. קחו עמכם דברים ושובו אל השם. זה עניין הוידוי. שהוידוי, קחו עמכם דברים, כלומר תשובה יכולה להיות בלב, לא צריכים לשוב בדיבור. אדם בליבו מחליט שהוא מתקן את עצמו, שהוא חוזר, שהוא לא יעשה עוד פעם עבירות, הוא מתחרט על העבר, הוא מקבל על העתיד. הכל יכול להיות בעצם בלב, לא צריך לתת לזה ביטוי. אבל יש מצוות וידוי, שעניינה של המצווה הזאת להוציא אותה החוצה, לדבר אותה, לגלות אותה, להוציא אותה מן את התשובה, מן הלב, מהקום המסתר, להוציא אותה החוצה. זה מצוות הוידוי. להוציא, זאת אומרת לתת ביטוי לדברים, וזה תואם את מה שאנחנו עכשיו אמרנו, שזה תואם את עניינה של התשובה. פירושו של דבר, לגלות את התיקון, לגלות זה להעיר את תורה של השכינה, זה להחזיר, לחבר את השכינה אל מקורה. על כן המצווה הזאת מצווה עצומה, יש לה כוח מיוחד. ריבונו של עולם אומר, קחו עמכם דברים ושובו אל השם. זה דבר מפתיע, כי בעצם כדי שאדם יתקן עבירה, לכאורה עשה עבירה לפעמים חמורה, חמורה ביותר, ודרכי תשובה לא ננעלו בפני שום דבר. זאת אומרת שאדם יכול לשוב בתשובה מהכל, בדברים בלבד. קחו עמכם דברים ושובו אל השם. קחו עמכם, זאת אומרת להתוודות, להתחרט, להצטער, ולקבל לאבא, ולתת לזה ביטוי בדיבור. זאת אומרת להתוודות לפני השם, חטאתי, עוויתי, פשעתי, ולא אעשה יותר כך, ואדם מקבל לעצמו שהוא לא יותר יחטא. זה מתקן. ומצד אחד זה חסד אלוקי, ומצד שני זה סדר עצמי, כי באמת זה פועל את פעולתו. כשאדם מוציא, מתוודא, זה בעצם ביטול, שאדם מבטל את עצמו כלפי ריבונו של עולם. כי וידוי, אנחנו מדברים על וידוי אמיתי, שאדם מתוודא לפני חברו שהוא חטא לו, מאוד הוא מרגיש אי נעימות מזה. הוא מרגיש שהוא צריך עכשיו ככה לבטל את עצמו ולבייש את עצמו כלפי מישהו חטא, זה עם חבר או עם מישהו יותר חשוב, עוד יותר לא נעים. וכלפי שמיה, כמובן שאדם צריך, כשהוא מתוודא, זה צריך להיות וידוי מקירות הלב, ולהרגיש את אי הנעימות, את הבושה, את הצער, את הגמת נפש, את כל עומק הלא טוב שהוא עשה, ושהוא רוצה שריבונו של עולם יסלח לו. ואז כשאדם מתוודה, כפי שאמרנו מקודם, הוידוי הזה זה הדיבור הזה, זה ההבל הזה שיוצא מהפה. אתם יודעים, כשאדם, הדבר היותר פשוט שאדם מוציא מהפה, זה אות ה'. וחז"ל אמרו שהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו באות הזאת ה'. באות ה', הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו. אלה תולדות השמיים והארץ בהי ברם, בהי ברם, ברם. כי ביה השם צור עולמים, ביהוד הקדוש ברוך הוא ברא את העולם הבא, ובהי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה. וזה לומר שהוא עשה את זה בקלי קלות מצד אחד, כן? האות הכי קלה לביטוי, בהבל. כשאדם מוציא דיבור מהפה, זה ההי הזאת, שקודם אנחנו אמרנו, זה ההי שאנחנו מקשרים אותה עם האות האחרונה של שם שמיים, שהיא בעצם לשיב אותה, תשוב, היי, לשיב אותה אל מקורה. כשאדם משיב את המחזיר, כאילו הוא מתקן את שם שמיים, משלים את החסר שהיה, ושב ונסלח לו. עד אחד, אם כן עמדנו, עד אחד מגיע החומרה של ה... קלקול של העבירה, שזה פוגם בשם השם, זה מפריד בין קודשא בריך הוא שכינתא, והתשובה היא מתקנת את זה. מהמצווה הזאת אנחנו פוגשים בפרשה מצוות סוטה. איש כי תסתה אשתו, הוא מעלה בו מעל. יש כאן איזה כפילות, הוא מעלה בו מעל. למה צריכים לכתוב הוא מעלה בו מעל? מעלה בו. זה לפעמים התורה מרמזת לנו על דברים מעבר לזה. כי כל מה שאנחנו, כל דבר שאנחנו לומדים בתורה, אחר כך המדרש מרחיב לנו ומראה לנו שזה לא, הרעיון הפרטי הזה הוא בעצם מתרחב והולך ויכול לפעמים לכלול את כל עניינה של כנסת ישראל, של עם ישראל כלפי ריבונו של עולם. יש אישה שמועלת בבעלה, ויש כנסת ישראל, יש עם ישראל, שהוא בחינה כזאת של קשור עם ריבונו של עולם, כאין דוד וקלה, ולפעמים גם כאן יש איזה בעיה שצריך בירורים. שצריך איזה תיקון, שלא היה ההתנהגות כפי שצריך, ויש איזה מצב כזה של אי-בהירות. ראיתי שהזוהר אומר שכשישראל יצאו ממצרים היו המצרים מלעיזים עליהם שלא כל הבנים הם בנים ישראלים, יש כאלה שהם המצרים והם לא כל כך בסדר. אז על זה מספרת התורה שכשהגיעו שם למרה, ושם מצאו מים מרים, מים מרים, ויורה השם עץ ושם אותה בתוך את העץ במים, נתקעו המים. מה היה שם הדבר הזה, המים המרים? הזוהר רואה בזה איזה קישור כמו המים המרים המערירים של סוטה. הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, נעשה בדיקה. כל ישראל עכשיו שותים מהמים האלה, כולם שותים מרים. אבל לא היה מים אחרים. עד שמתפלל משה אל השם, ויורה השם עץ, העץ הזה זה השם של, כן, זה עץ החיים. שכמו שבסוטה שלוקחים מגילה וכותבים את שם השם, מגילת סוטה, ומוחקים את זה, מכניסים את זה בתוך התערובת הזאת, וזה בעצם היה גם כן בדיקת האנשים בישראל. כל אנשים צריכות לעבור בדיקה. הם יצאו ממצרים, מי הייתה בסדר, מי לא הייתה בסדר, והנתקו המים, כל המים התמתקו. זאת אומרת שלא כולם היו בסדר, גם הגברים גם נחשדו שאולי הם לא היו בסדר, גם אנשים. הכל יתברר שבסדר. זאת אומרת, אני, מהרעיון הזה אנחנו רוצים להמשיך עוד. זאת אומרת שיש מקרה פרטי של סטייה, של מעילה, ויש לפעמים מצב של האומה שהיא צריכה בחינה, וגם לפעמים, והבחינה יכולה להיות בכמה אופנים. יש מים מרים, יכול להיות ניסיונות קשים, יכולים להיות מצבים קשים שישראל צריכים להתמרק ולהתברר ולהצטרף. זה יכול להיות גם כן כמו שיצאו ממצרים, כשבאים לארץ ישראל, האומה חוזרת לארצה ויש כתרוגים, וההתנהגות שלהם, יש עליה כתרוגים כאלה ובאופנים שונים, ויש צורך בבירור, והבירור יכול להיעשות על ידי מים מרים כפשוטם, יכול להיות על ידי מרירות אחרת, כל מיני סוגים של מרירות שהם מבררים. ופה אנחנו יכולים להתבונן, המרירות הזאת, איך היא מבררת, איך אנשים מקבלים את המרירות הזאת, והיא גוף המבחן לתואר לבבם, לנאמנותם, לאמונתם. התקופות, מצבים כאלה שצריכים בירורים וצריכים בדיקות, לבדוק את ה... ואז צריכים לעבור כל מיני ניסיונות. כן. איך הבדיקה נעשית? לוקחים מים קדושים, עפר מן המשכן, שם שמיים, שים תערובת. יש בזה צדדים טובים ולא טובים, כלומר אחד מים מרים, מצד אחד, מצד שני יש שם דברים של קדושה, האפר, מצד אחד אפר, מצד אחד אפר של המשכן, ויש שם שמיים שם, מגילה עם שם שמיים שמעורב בתוך זה, וכך נעשית הבדיקה. כלומר, אם האישה היא נטמאה, היא לא תוכל לקבל קדושה. הקדושה והטומאה לא מתחברים ביחד, ועל ידי השפע של הקדושה, אם היא טמאה חלילה וחס, אז היא מתבטלת, היא מתפוצצת, לא יכולה להקל בתוכה את הגודל הזה של הקדושה. אם היא טהורה, זה משפיע עליה לטובה, אז היא נקטה ונזרה זרע, אם לא היו לה מקודם בנים, יהיה לה בנים, אם היו מקודם בנים מכוערים, יהיו בנים יפים, חזקים, בריאים, מוצלחים, הכל משתפר. למה? כי זה, יש בזה תוכן חיובי מאוד, רק צריך שהכלי יהיה כלי שיכול לקבל את התוכן החיובי. ובמובן זה גם ככה חכמינו זיכרונם לברכה אומרים שלעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא משפיע שפע של טוב, לא כולם מסוגלים לקלוט את הטוב הזה. וזרחה לכם יראי שמי, שמש צדקה ומרפא בכנפיה, צדיקים מתחממים, ורשעים זה כמו אשל גיהנום. הם השפע הרוחני הזה שהקדוש ברוך הוא משפיע, הוא לא מתאים להם, הם לא יכולים לקבל אותו, אז הם נהרסים, הם מתבטלים. והצדיקים עולים כפורחים, עולים מעלה מעלה. כלומר, וזה דבר רעיון מאוד עמוק, שריבונו של עולם לא עושה רעות, הוא משפיע טוב, אבל מי שלא בסדר, זה הוא השם. רצית לך לתת טובה, מה אתה רוצה? רצית לתת לך קדושה, רצית לך שפע, מה שאתה לא היית מוכן, זה לא טוב. אבל לפעמים ריבונו של עולם ברוב חסדו הוא מעכב את השפע, מפני שהוא יודע שלא יוכלו להקל אותו, ומחכה שאנשים יקבלו התרוממו, התקדמו, השתפרו, כדי שיהיה אפשר להשפיע ולא יהיה מזה התרסקות. אנחנו לא יודעים מה הסיבה, אנחנו חושבים הרבה פעמים מה הסיבה שאנחנו כל כך עגולה, מתעכבת עוד ועוד ועוד, ואין איש יודע עד מה. וייתכן מאוד שהסיבה היא, זו, הסיבה היא מפני שקדוש ברוך הוא ממש ממתין, הוא נורא רוצה להביא את הגאולה, הוא מאוד רוצה שעכשיו היה ממש מוכן להביא אותה ולתת את כל הגודל ואת כל האור ואת כל הקדושה ואת כל העליוניות. אבל המקבלים, מה יהיה איתם? יהיו כאלה שיעלמו, יהיו כאלה שלא יוכלו לסבול את זה, יהיו כאלה שממש יכלו. והקדוש ברוך הוא רוצה שלא יידח ממנו נידח, שהם כמה שאפשר יותר אנשים שיוכלו להיות מוארים באור השם. וזה לפעמים הסיבה המעכבת. הקדוש ברוך הוא בוחן את האומה לפעמים על ידי הבדיקה הזאת של נתינת עוצמה, נתינת כוח, נתינת קדושה. וצריכים להיות ראויים לזה. ואולי זה מה שעכשיו הזמן שאנחנו נמצאים בו, זה תקופה כזאת של מירוקים, של מים מרים מערערים, של בחינות, של ניסיונות ושל תיקונים, כדי שאנחנו נוכל לעבור את הניסיון הזה ולהגיע למדרגה היותר עליונה. אולי אני אתייחס קצת למצב שאנחנו נמצאים בו כעת. אנשים עסוקים בשאלה מה שהממשלה עושה זה ודאי לא בסדר. האיפוק הזה, ההמתנה הזאת, היא נראית לא צודקת, לא נכונה. אבל מה האלטרנטיבה? להיות יותר נחושים, יותר תקיפים, לקוט אותם חזק. ייתכן שזה יעזור. ייתכן שיהיה מזה התפתחות של מאבק עוד יותר חריף, מפני שהעמים מסביב לא יוכלו לעמוד מנגד, וגם כן הם יתחילו להתערב, ויכולה להשתלשל מזה מלחמה קצת יותר גדולה, עם בעיות יותר גדולות. אנחנו נצח גם כן, אבל יהיה מחירים גדולים. יכול להיות, אפשר לדעת לאן זה יתפתח. אנחנו חושבים שבכל זאת לא היה צריך לא לנהוג ככה, אלא היה צריך לנהוג אחרת ולקחת סיכון. למור, ולקחת סיכון, מפני שהדרך הזאת היא פשוט לא באה בחשבון ההבלגה. אני אדבר בכלל בסגנון אחר, הארץ הזאת שלנו, והר הבית שלנו, וירושלים שלנו, ואנחנו צריכים לעמוד על זה, ואנחנו יכולים ודאי לעשות הרבה דברים, ולא כל כך צריכים לפחד מכל צעד שעושים שם הפן אולי, כי צריך יותר ביטחון ויותר גבורה, וגם לסמוך גם על סייעתא דשמיא. מה אנחנו יכולים לעשות? אבל באמת אנחנו יכולים לקחת את כל הערבים במדינת ישראל וגם ביהודה ושומרון, ופשוט לעלות אותם על מכוניות ולהגיד להם תסתלקו מכאן, או לעשות יותר דברים חמורים מזה. זה לא סביר שהדבר הזה הוא אפשרי, לעשות את זה באופן מוחלט. וזאת בעצם שורש הבעיה. היום הבעיה היא לא זה שהם מרימים ראש ופוגעים בנו. נגיד שהשתיקו אותם לכמה זמן, אז מה, אחר כך עוד פעם זה יתסוס. נגיד שאנחנו נדקל להם את נראה להם שלא כדאי להם להרים ראש, בסדר, אז יהיה תקופה של שקט, אולי חודשים, אולי נגיד שנים, אבל הם בתוכנו מתרבים, מתרבים, מתרבים. אני ראיתי בזה כלומר, ההתרבות שלהם היא... אז מה אנחנו נעשה? איך אנחנו נפתור את הבעיה הזאת? יש פה בעיה מאוד מאוד עמוקה. אני רוצה לומר שהפתרון האמיתי היחידי הוא זה לשכנע אותם שאנחנו עם השם, שאנחנו עם קדוש, שהקדוש ברוך הוא בחר בנו ונתן לנו את הארץ הזאת, ולהעמיק במעמקה גדולה של התבוננות אמונית, ולשכנע את העולם כולו שהוא צריך רק לבקש מאיתנו, לא רק לא להתנגד לנו, לבקש מאיתנו שנבנה את בית המקדש. כמו שהזוהר אומר, אילו העולם היה יודע כמה טוב יוצא לו מזה שיהיה בנוי בית המקדש, לא היה מפריע, להפך, היה עוזר לשכנע אותם שאנחנו על מוח והלב של האומות, שאנחנו עם קדוש, שאנחנו עם השם, ושהם זקוקים לנו והם צריכים רק לסייע לנו ולא להפריע לנו. לא, זאת האסטרטגיה, אי אפשר בלעדי זה. אם אנחנו לא נגיע לשכנוע שנשכנע את כל העולם כולו בצדקתנו, בזכויותינו ובטובתם שלהם, שזה לתמוך בנו, אני לא רואה שאנחנו נוכל לפתור את הבעיה באופן מוחלט. נוכל אולי לפתור את הבעיה לתקופה, ונגיד אחריי שהם יסבלו, כן, הדור הבא אנחנו נפתור את הבעיות שלנו לדור שלנו, אבל אנחנו לא רוצים לפתור את הבעיות לדור שלנו, אנחנו רוצים לפתור את הבעיות השורשיות מן השורש. זאת אומרת, במידה, זאת אומרת שהפתרון הוא בבית המדרש. הפתרון לבעיה של הסכסוך שלנו בינינו לבין העמים ובינינו לבין השכנים שלנו הוא בעצם תמון בבית המדרש. אם עם ישראל מתרומם למעלות של קדושה, לטוב, לאידיאליות, לשלימות ולרוממות כזאת, שהעולם רואה שעם ישראל הוא באמת עם סגולה, עם מיוחד, זה לא נושא לוויכוח, ואין שום מקום לפגוע בו, להפך, צריך רק להתקרב אליו, להיות מושפע ממנו ולקבל ממנו. זאת הדרך העמוקה, השורשית, היחידה. אני חשבתי על הרבה פתרונות, לא רואה שום פתרון. לא חושב שיש מישהו שבין כל המומחים הצבאיים והמדינים שהוא רואה את הפתרון המלא לבעיה שאנחנו נמצאים בה. אין פתרון. כולם חושבים על טווח של 5, 7, 10, 15 שנים, אולי איך אנחנו נתמודד עם התקופה הזאת, אבל פתרון שורשי, פתרון מוחלט, פתרון אמיתי, זה הפתרון האמוני, זה הפתרון של התורה, שאנחנו נתעלה למדרגות העליונות ולמצא שבעצם אנחנו עושים היום את התפקיד הכי מרכזי והעמוק והשורשי לפתרון הבעיה הזאת של הסכסוך. מובן מאליו שאנחנו מאמינים שיש גם סייעתא דשמיא, ושאם אנחנו נעשה את מה שמוטל עלינו אז יכולים להיות ניסים ונפלאות, ויכול להיות שגם יכולים להיות ניסים ונפלאות בלי שנעשה, אבל אנחנו מתעסקים במה שמוטל עלינו, כן? אז אנחנו צריכים לעשות מצידנו את כל מלוא ההשתדלות. זה באופן היותר כללי, כמובן צריכים אנחנו פרטות של הדברים, זה ההתפרטות של איך סדרי עבודת השם הכי נכונה, באופן כזה שאנחנו מתעלים למדרגה שונה, לא בינוניות, לא קצת יותר מבינוניות, לא טובים, מצוינות ישראלית. זאת אומרת, מידות שלמות, מעשים שלמים, השקפת עולם מלאה, התמלות באורה של תורה, באור גדול, ועל זה בא שפע של סייעתא דשמיא, ו אתה פיתחו לי פתח כחודו של מחט ואני אפתח לכם כפיתחו של אולם, וזה המקור לתיקון. כלומר, להציג את המטרה בעצם הגדולה שאליה אנחנו שואפים וחותרים, זה בעצם עניינה של הגאולה. אני אומר, מה שעלינו מוטל לעשות, כל אחד מוטל עליו לעשות את מלוא המאמץ מצידו, ולדעת שפה הפתרון, אין פתרון אחר. להיות שלימים, להיות ולרומם את כל האומה כולה למדרגה הזאת של שלימות, ולעשות את זה בצורה יותר גדולה ויותר שלמה, וכמה שיותר מהר. אז אם אנחנו רואים שהארץ סוערת, כל השם בכוח, בעצם יש כאן, הרב היה מתבטא בדבר הזה באופן כזה, שיש כאן עכשיו קריאה בקול גדול של ריבונו של עולם, כל השם בכוח, כל השם שובר ארזים, ואנחנו פוגשים קשיים, פוגשים, זה הכרזות אלוקיות להתרומם, להתעלות, לקפוץ למדרגות חדשות, לעשות את כל המאמצים, לא לבזבז אף רגע, לעשות את כל מה שכל אחד יכול לעשות באופן יותר מלא, תפילה בצורה יותר שלמה שיכולה להיות, שקידת התורה, עמל התורה, עמקת התורה, סחירת התורה, בין אדם לחברו, התחברות, התאחדות, עין טובה, וכן, להתפלל, להתפלל על גאולה, ולהשתתף בצערם של, של, של ישראל, להיות שותפים, להרגיש את הכל. כל התכונות השלימות והנכונות, כן, כמו שאתמול אנחנו קצת דיברנו על זה, תסתכלו בממחי דברים שהתורה נקנה, תראו דמות של אדם שלם. איך כל המידות, כולם נמצאות שם, אהוב, אוהב את המקום, את הבריות, משתתף, נושא בעול עם חברו, מפרגן, לא שאני כתוב את הביטוי הזה, אבל ממש, אתה קורא שם, אתה רואה איך כל השלימות של אדם, אדם השלם. וזה מידות שדברים שבהם התורה נקנית. וזה כשהתורה, כשאדם לומד, הוא מקבל גם את התכונות הללו. אז זהו, חזק ונתחזק, ובעזרת השם נזכה במהרה להוציאת הדשמיא הגדולה, ולראות לגאולתם של ישראל במהרה.